איפה שאני מסמן שוב עם היד, אומר משה רבינו, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, בכוונה במקורות סימנתי את י' ק' ו' ק', כי זה דגש שאנחנו עושים עוד רגע להתעכב עליו, כך כתוב בפסוק, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. זאת אומרת, אני רוצה לצאת לחירות. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו נלכה דרך שלושת ימים במדבר ונסבחה להשם אלוקינו פנפגענו בדבר או בחרב. הדבר המעניין הוא שכשאנחנו מסתכלים בפסוקים אנחנו רואים שיש פה שימוש מעניין בשמות של הקדוש ברוך הוא, פעם מופיע הקדוש ברוך הוא בתור י' ק' ו' ק', פעם הקדוש ברוך הוא מופיע בתור אלוקי ישראל. וידועים הדברים שכתב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, נמצא במקור מתחת בשורה 30, גם פה אני מסמן איפה, אומר רבי יהודה הלוי, אחרי שהוא מדבר ומסביר למלך את ההבדל בין השמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא, אז מלך כוזר עונה לו ככה, אמר הכוזרי, במאמר רביעי, ט"ז, אמר הכוזרי, כבר התבאר לי ההפרש בין אלוקים ו... שם השם זה בעצם...
רואים רק אותו.
כבר התבאר להפרש בין אלוקים
והשם. 32
משתמש. והבינותי, מה בין אלוקי אברהם ואלוהי אריסטו? רבי יהודה הלוי מבחין פה, בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו. ומה ההבדל בין...
איך אני מופיע? אלי שלמן.
יש פה רק מישהו ברקע ש...
כן, בסדר גמור, כן, אני רציתי לחזור אליך, לא הצלחתי כל כך.
יש מישהו ברקע, בבקשה לכבות מיקרופון.
טוב, אני אנסה להמשיך. אז אומר הכוזרי, מה ההבדל בין שם אלוקים לשם השם? אז אני קורא שם בשורה השנייה בכוזרי, והבינות עם מה בין אלוהי אברהם ואלוהי אריסטו, שהשם, י' ק' ו' ק', כשהוא מופיע, תחשופנה לו הנפשות בטעם וראייה. זאת אומרת, ההתגלות האלוקית, כשאדם חווה בחוש, זה מסמל י' ק' ו' ק', ואלוהים, שם אלוקים, יתה אליו הקשה. זאת אומרת, כדי להגיע לשם אלוקים, שם אלוקים הוא שם של הקדוש ברוך הוא, שמופיע בטבע, אפשר להגיע אליו על ידי היקש הגיוני ושכלי, אם אדם קצת יחקור, אם אדם קצת יברר, הפילוסופים שמגיעים כולם להבנה שיש אלוקים בעולם, מגיעים אליו דרך העולם, דרך מציאות הטבע, דרך החוקיות בטבע, דרך שאלות פילוסופיות על העולם, ומגיעים להבנה שיש אלוקים. וההתחברות הזאת של אלוקים אליהם, היא קשורה להתחברות שבאה מצד האדם ומצד ההכרה שלו את אלוקים, ודאי וודאי שעל ידי זה גם אפשר להגיע לתפיסה אלילית, או כל התפיסות האליליות, שבאמת מחברות את האלוקות אל הטבע. אפשר לומר שגם בפילוסופיה היותר מתקדמת, שפינוזה, שאנחנו יודעים שהוא כבר קשור לפילוסופיה של העת החדשה, שבא ורואה את כל העולם כולו בעצם התגלות אלוקית, אבל זהו, האלוקים נמצא בטבע, זה הביטוי הכי שלם לאלוהי אריסטו. לעומת זאת, י' ק' ו' ק', זה אלוקים שהוא לא קשור לטבע, וגם לפעמים הוא לא כל כך מסתדר עם הטבע. זאת אומרת שמהבחינות של האלוקים הזה, של י' ק' ו' ק', הוא מעל הטבע, והתקשרות אליו אי אפשר להגיע אליה בשכל. זה על ידי התגלות, זה על ידי נבורה, זה על ידי חוש וחוויה רוחנית אלוקית גדולה, שאדם יכול להגיע אליה על ידי ההערה האלוקית. זה ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע לאברהם. ואז אם נחזור לפסוקים שלנו בספר שמות, פה בשורה 20, בא משה ואהרון ואומרים לפרעה, תדע לך, השם אלוקי ישראל שלח אותנו. זאת אומרת, שתי בחינות אנחנו באים אליך, גם בבחינה של י' ק' ו' ק', שאתה עכשיו חושב שאתה יכול לעשות הכל, ואתה שולט בטבע, ואתה אפילו עושה את עצמך אליל, אז תדע לך שאותנו שלח י' ק' ו' ק', שהוא מעל הטבע, והוא גם אלוהי ישראל. ובאמת, כשמשה אומר לפרעה, תדע לך, אלוקי ישראל שלח אותנו, זה לא סתם. כי פרעה באמת כבר מכיר את אלוקי ישראל. בספר בראשית, איפה שאני מסמן פה בשורה 13, אנחנו יודעים שכבר יוסף, כשחלמת, כשבא לפתור לפרעה את החלומות, אומר יוסף לפרעה, ואני קורא בראשית מ"א, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרו. אנחנו מקושרים לאלוהים, יש לך חלום, אני יכול לנסות, על פי הרוח אלוקים שבי, לענות לך ולהגיד לך מה פשר החלום. אין פה שום דבר ניסי, כביכול מעל הטבע, אלא הערה של חוכמה עליונה, וככה באמת אומר פרו ועונה לו מיד אחר כך בשורה 16 אצלנו, ויאמר פרו אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין לבון וחכם כמוך. זאת אומרת, באמת יש לך חוכמה עצומה, חוכמה אלוקית, אבל זה עדיין חוכמה. ולכן פה למטה, מיד בשורה 23, כשמשה בא לפרו, אומר פרו, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? אני לא מכיר את י' כברכי, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אני לא אשלח את זה, כי אני לא מכיר את המציאות הזו שאתה רוצה לבוא אליי בשמה של משהו שהוא יותר חזק ויותר עליון ויותר משפיע מאשר הטבע. ואז משה אומר לו, ויאמר אלוהי העברים נקרא עלינו. חוזר משה ומדבר אליו, באמת בשם אלוקי העברים שאותו הוא מכיר, ורוצה להגיד לו באמת, נלחן לדרך שלושת ימים במדבר, ואז מזבחה להשם אלוקינו. זאת אומרת שיש פה איזושהי התגלות חדשה, שמתגלה לפרו בפעם הראשונה בהתגלות עולמית, בהתגלות של י' כ' ו' כ', זה התגלות של שליטה בטבע, זה התגלות שהטבע בעצם הוא לא הדבר היחיד שמשפיע פה במציאות. והדברים האלה מוכרים מאוד, ואנחנו כבר נצטרך לקרוא את זה קצת בדילוגים רבים, אבל הרמב"ן בספר שמות, כשהוא מדבר על הניסים, אז הוא כותב, תסתכלו בשורה 40, איפה ששוב אני מסמן עם היד, אומר הרמב"ן, ואתה אומר לך בכלל טעם מצוות רבות. כללים עקרוניים בטעמי המצוות. הנה מאות היות עבודת גילונים בעולם ממענו שחלו הדעות להשתבש באמונה. ואני קורא עכשיו רק את השורות המודגשות. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון. כופרים בקדוש ברוך הוא, אין בכלל אלוקים. כי חשוב השם ואמרו לא הוא, בידיעתו הפרטית. ואחר כך גם כופרים ומכחישים את ההשגחה הפרטית. ואני קורא שוב במודגש, ויאמרו עזב השם את הארץ. אין אף אחד שפועל ורואה ומשגיח ומשפיע בעולם. ואני מדלג למטה לשורה 56. לכן, יאמר הכתוב במופתים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. בא הקדוש ברוך הוא ועושה ניסים רבים במצרים, ומוציא את עם ישראל מארץ מצרים, ונותן להם את התורה במעמד הר סיני. מדוע? להורות, אני ממשיך במודגש, על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם והלך ונותן לעולם להתנהל על דרך הטבע, ואמר למען תדע כי להשם הארץ להורות על החידוש, שהשם מחדש את העולם בכל רגע ורגע, כי הם שלו שבראה מאין, זאת אומרת גם בריאת העולם מלכתחילה, העולם לא קדמון, וגם מחדש בטובו בכונים תמיד מעשה בראשית, ואמר ועבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, להורות על היכולת שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, זה השגחה, זה השליטה, כי בכל זה היו מצרים מכחישים או מסתפקים. ואני מדלג לשורה 66, שוב הדברים מוכרים מאוד, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע וכופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, נמסור את זה גם לבנינו, ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון, והחמיר מאוד בעניין הזה כמו שחייב קרת באכילת חמץ, ובעזיבת הפסח, אני עובר לעמוד השני למעלה, ובעזיבת הפסח, וצריך שנכתוב כל זאת, כל מה שנראה עלינו באותות מופתים על ידינו ועל בינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבוקר ובערב וכו'. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, לא בכל דור יעשה אות ומופת לכל רשע וכופר, שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מעל הטבע. ולכן אנחנו צריכים בהרבה מצוות לזכור את יציאת מצרים, כי יציאת מצרים גילתה לעולם שיש שם י' כ' ו' כ', שיש שם שהוא שולט מעל הטבע הרגיל שלנו, יש שם שהוא הרבה יותר עליון, והרבה יותר משפיע, ואליו אנחנו אמורים לכוון בכל דרכנו ובכל מעשינו, והתגלה לעולם שאנחנו לא נשלטים בטבע. זאת אומרת שיש פה איזושהי חירות, כי יש משהו שהוא מעל הטבע. אבל הדבר הזה צריך להעמיק בו עוד יותר, כי מעבר לזה שיש חוקים בטבע, ואנחנו עכשיו אומרים שהקדוש ברוך הוא גם מעל הטבע, הרב קוק מסביר עוד עיקרון מאוד מאוד חשוב, זה נמצא במאמר בספר שנקרא לנבוכי הדור, בעמוד השני בשורה 43, שבו כותב הרב, אני אגיד רגע בשתי מילים ואחרי זה נראה את זה בפנים, שישנה איזושהי טעות שנראית לנו, איזושהי אשליה, עכשיו מסתכלים על הטבע. ואנחנו אומרים, הטבע הוא מאוד מאוד חזק, הטבע הוא בעל עוצמות גדולות, הטבע יכול לגרום לאסונות גדולים מאוד, כמו לפריחה גדולה מאוד, יכולים להיות המון המון, יכולה להיות המון ברכה והמון שפע של טוב וחיות ופריחה, אבל חס ושלום גם יכול להיות בטבע הרבה מאוד פגעים ואסונות ומגפות. וכותב הרב שההסתכלות הרגילה על הטבע זה כמערכת חוקים שהיא קבועה מראש, מערכת חוקים של סיבה ותוצאה, איזשהו דטרמיניזם שעובר ואין לנו שום שליטה בו כמובן, והוא אקראי, הוא פועל לפי סיבה ותוצאה, יכול להיות שיקרה, יכול להיות שלא יקרה, הכל תלוי בחוקיות הרגילה. ופה אומר הרב, החוקים האלה, מה שנקרא אמת, אמת זה אומר דבר נצחי וקבוע, נראה לנו שאין בה שום ערך מוסרי. הטבע לא מוביל איזושהי מגמה מסוימת, הטבע הוא סתמי. ככה יצא, ככה החוקים, לשם הנובל. וכותב הרב את הדברים הבאים. תסתכלו בשורה 43, איפה שאני מסמן עם היד, בדף מקורות. אומר הרב, החוקים הסובבים, חוקי המציאות, אי אפשר להם להתגלות כפי טבעם החיצון הנראה לעיני בשר, שהם חוקים של צדק. כשאנחנו מסתכלים על חוקי הטבע, אנחנו לא יכולים לשאול האם הטבע הוא צודק, האם הטבע הוא מוסרי, האם הטבע הוא טוב או רע. זה לא שייך, טוב או רע לכאורה, אפשר להגיד למישהו בעל בחירה. האם הוא אדם טוב או רע, איך הוא מתנהג, לפי איזה רצונות הוא מתנהג. הטבע מתנהג ככה, כי הוא מתנהג ככה, מה זה משנה? הייתה רעידת אדמה, זה אומר שהאדמה רעה? זה אומר שהייתה רעידת אדמה. אומר הרב, אבל זה טעות. הקביעות העזיזה שבהם, הקביעות שיש בחוקי הטבע, הקביעות החזקה והעוצמתית שאנחנו רואים בחוקי הטבע, האיתנות, והרמיסה הפרטית המתראה בצביון היקום, כשאנחנו רואים את האיתנות, את העוצמה של הטבע, איך הטבע יכול אפילו לפגום בפרט ולהרוס בפרט, יכול לבוא וירוס אחד על פי טבע וליצור מגפה גדולה בכל העולם ולשבש את כל המערכות, אומר הרב, המציאות הזו מרשמת על המציאות, נותנת לנו התרשמות, מרשמת על המציאות חותם תולדה של כוח, של עוז, של חוכמה ויכולת. זאת אומרת, הטבע הוא פשוט חזק, הוא עוצמתי, יש המון חוכמה בטבע, הטבע יכול הכל, ואנחנו כלום. אנחנו עבודים, כי הטבע אין לו הבחנה בין טוב לרע. הטבע הוא לא צודק. אומר הרב, כל אלה הם מתאימים אל האמת. זה מתאים לחוקיות. אבל הצדק איננו קשור בהם. אי אפשר לדבר פה על צדק. והם מוכרחים ופועלים בחיוב. והדברים האלה הם פועלים בצורה מוכרחת, זאת אומרת, הם לא ברי שינוי, והם גם חייבים להיות, זה חוק. יהיה החיוב גשמי או רוחני, כבר אין לצדק מקום בעמו. אין פה כבר מה לדבר על צדק. אבל אומר הרב שבאמת, אם אנחנו הולכים בגישה כזאת, ואנחנו הולכים את הצדק כדבר שהוא באמת לא קיים בעולם, אז אני מדלג, שואל הרב איפה המקום לדרוש מהאדם צדק. בעצם יוצא שאם האדם חי בצדק, הוא לא באמת מתאים לעולם. זה איזושהי אשליה, זה איזשהו שקר של האנושות, לחפש מוסר וצדק, ואני אומר במאמר מוסגר, באמת הפילוסופים של העת החדשה, התעסקו המון בלחפש מה מקור המוסר, למה אנחנו צריכים להיות מוסרים. אבל אומר הרב, ועל כן, אני נמצא בשורה 56, איפה שאני מסמן, דילגתי לשם, ועל כן זאת הייתה ההצלה האחת להעמדת הצדק האנושי על כנו, וליתן עליו מעוז האמת והדרה. אומר הרב, ההצלה הזאת, שעוד מעט נסביר, שהקדוש ברוך הוא נגלה לעולם והראה לעולם, שהוא שולט בטבע, והוא מופיע ומשפיע בטבע ומשנה אותו, אומר הרב, על כן זאת הייתה הצלה אחת להעמדת הצדק האנושי על כנו וליתן עליו מעוז האמת והדרה, לחוק חקיקה עמוקה, רחבה וחזקה בעומק המחשבה האנושית הכללית. זאת אומרת, כל ניסי יציאת מצרים וכל הפעולות שנעשו שם בדיבור אל פרעה ואחרי זה במעמד הר סיני, בא כדי לחקוק בתודעה האנושית, לחקוק במחשבה האנושית את הידיעה, ואני קורא בשורות המודגשות, שגם כל חוקי ההוויה האיתנים, חוקי הטבע ומציאות, הם באמת חוקים של צדק. הטבע, שנראה לנו פשוט חוקים דטרמיניסטיים של סיבה ותוצאה, ואין לו שום משמעות של צדק ומוסר, לא. הטבע יש בו צדק. לא דברים מוכרחים ומחויבים. הטבע הוא לא מוכרח, הוא לא מחויב המציאות, הוא אפילו לא לגמרי קבוע, לא דברים מוכרחים ומחויבים עצמיים שאין עם הם תכלית ומטרה, כי הם עשויים באמת וישר, נועדים גם הם להטבה ולתכלית מוסרית. הטבע העולמי, כל תהליכי הטבע שעברו מאז בריאת העולם, ועד בעזרת השם תיקון העולם השלם, הטבע מוביל אותנו לקראת המוסר, לקראת איזושהי תכלית מוסרית, ואני ממשיך לקרוא פה מיד אחרי השורה המודגשת, בשורה ה-64, כשם שתעודת הצדק האנושי היא לתת לכל צביון חייו, תעודה ותכלית מוסרית מלאה זיו, שמחה, עונג, נדבה וחוכמה, כמו שהאדם אמור לפעול בעולם על ידי מוסר, ולהביא לעולם זיו ושמחה, עונג, נדבה וחוכמה, אומר הרב, כן, גם החיים הכלליים, כל החיות, ההוויה הכוללת, הגזרה והבנייה העולמית לכל פרטיה, היא גם כן עומדת לתעודה מוסרית, ותלויה ביסוד מטרה כוללת נשגבה ואדירה, שפתרונה הוא לפי המושג לנו ההשתלמות התדירית לכלליה ולפרטיה, הוספת כישרון ואורה. זה המטרה של העולם. להוסיף כישרון ואורה, באמת לשכלל את הטבע, להביא את הטבע לקראת מקום מוסר. ואז מוסיף הרב, אני מדלג לשורה המודגשת, וזה אומנם היה אפשר להיוולד, כך כותב הרב, הנה פה במקום הזה, שורה 72, וזה אומנם היה אפשר להיוולד על ידי חינוך עם שלם, זה יציאת מצרים, זה מעמד הר סיני, עם שלם שמתחנך עם הוראות חיוביות שחוקי המציאות אינם לגמרי איתנים. עם ישראל מחונך לזה שהטבע הוא לא איתן, הוא לא שלוט, הוא לא בלעדי. יש לו מגמת מוסר, ולנו יש חוקים שמתאימים לזה שהם נכונים גם הם להיכנע לתכלית אדירה של צדק ומוסר. ומסכם הרב ואומר, ואני מדלג כבר לעמוד השלישי בשורה 10, כותב הרב, אמנם כשעם שלם ממשיך בעומק תוך תוכם של חייו הכלליים והפרטיים את זיבה של אותה הכרה, כשאנחנו ממשיכים להבין את זה, לעכל את זה, להפנים את זה שהעולם הוא לא פועל בחוקיות נטולת מוסר ומגמה, ואנחנו בחוקי התורה שלנו גם גנוז כל ההבנה הזאת, שרחש לו, אני קורא במודגש, בניסיונו הגדול, שהחוקים של ההוויה המקפת אינם איתנים כלל באמת, ואינם מחויבים, כי הם עשויים ונועדים לתכלית, וגם הם לחוק הצדק נכנעים, את זה אנחנו קנינו, אומר הרב, במעמד הר סיני, ביציאת מצרים, ואף על פי שהעולם זה לא נראה לנו ככה, אנחנו צריכים להתמלא באמונה שקנינו שם. אני קורא שוב בשורה המודגשת, בשורה 19, כי אם על ידי משאב של האמונה מתמלאת בכלים מכלים שונים שכולם נסמכים ונאחזים, בעיקר התולדה הניסיונית של העם הזה, בניסים שאין לנו ביציאת מצרים, הנפלא בתקופת חינוכו דור המדבר ביציאת מצרים. אז אם אנחנו עכשיו רואים את הנקודה הזאת, היא בעצם הוסף לנו פה דבר מאוד משמעותי. לעולם יש מגמה, לעולם יש מטרה, לטבע יש, על כל הנוראות שלו, וכמובן על הטובות שבו, יש מגמה להביא את העולם לקראת שלמות ותיקון. אם יש מגפה בעולם, המגפה הזאת, למדנו ביציאת מצרים, שהיא לא סתמית, היא לא פשוט כי ככה היה איזה וירוס שהתחיל להשתולל. יש פה מגמה ברורה של העולם, של הטבע, שמנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, להביא איזשהו תיקון. והמשימה הזאת תיגמר בעזרת השם רק בשלמת העולם. ולכן כותב הרב, בכמה מקומות הוא כותב את זה, אנחנו, מפאת הזמן הקצר, נקרא את זה רק ממקום אחד, בעמוד השני, שורה 20, בעולת ראייה, על מצוות להניח תפילין של זרוע, אומר הרב, הזרוע, התפילין של יד רומזים לזרוע הנטויה, וכך כותב שם הרב, תסתכלו בשורה 21, איפה שאני מסמן כרגע, אומר הרב, יציאת מצרים הייתה מאורע כזה, שרק לפי מראית העין הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר. רק מי שמסתכל בצורה מאוד גסה, בלי מבט רוחני, אומר, זה היה פעם, זה היסטוריה, ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל. ובתולדה הכללית של האנושות כולה. אבל באמת, אומר הרב, על ידי הכרה תוכית, כשמסתכלים בהסתכלות לא גסה, אלא בהסתכלות רוחנית, בהסתכלות פנימית, אנו באים לידי ידיעה, כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאיננה נפסקת כלל. התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל היא התפרצות, או נשמת אלוהים החי ופועלת בכל מרחבי העולם, זאת אומרת, בתוך הטבע, בתוך המציאות, פורץ אור אלוקי, שהוא מחיה את הטבע, הוא הרוחניות שבטבע, הוא פועל במגמה שבטבע, הוא נשמת הטבע, אשר ישראל זכה לזה, שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו, תאיר את ההערה להזריח חורים גדולים בכל מאות מחשגים לדורי דורים. ופה הוא אומר, וזה הדבר החשוב, שהמפעל, איפה שאני מסמן שורה 33, והמפעל העצמי של יציאת מצרים, הולך ופועל את פעולתו, הוא לא נגמר, אנחנו עדיין במסע לשלמות העולם, יצאנו ממצרים, התחיל מסע לתיקון העולם, אנחנו עדיין ביציאת מצרים, כי המסע לא הושלם, אנחנו ממשיכים לנסוע פעם זה היה במדבר, אחרי זה היה בארץ ישראל, ובית ראשון, ובית שני, והגלויות, ובניין הארץ המחודשת. אנחנו עדיין באותו מסע, אומר הרב, המפעל העצמי של יציאת מצרים הולך ופועל את פעולתו, הזרוע האלוהית אשר נחשפת במצרים לגאולתם של ישראל, היא נטויה ועומדת כהכנת המשכת פעולתה, בין הפסד והפרעה. ובמקור למעלה, שאנחנו כבר לא נקרא אותו, כותב הרב, תסתכלו בשורה 11, אומר הרב, על אותה זרוע נטויה, היא פועלת פעולה אחת שאינה מפסקת, פעולת היד החזקה והזרוע נטויה שהחלה במצרים, היא פועלת פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו, שאליהו הגואל לעתיד לבוא, גואלים בגאולה אחת, מתחיל וגומר, פותח וחותם וכו'. בעצם חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מבינים שאנחנו עדיין באמת ביציאה, אנחנו עדיין באותו מסע ארוך שהתחיל אז ביציאת מצרים וממשיך עדיין. ופה נכנסת עוד תובנה גדולה במשמעות של אביב העמים, של אביב העולם. אנחנו מבינים שאנחנו בני חורין גם מאימת הטבע. הטבע הוא לא מחויב, הטבע הוא לא יותר כוחני מאיתנו. הטבע מנוהל, הטבע מוביל למגמה. וברגע שהעולם מבין את זה, העולם יוצא לחירות. המגפה לא מאיימת. בגלל שעם כל נוראותיה, אנחנו מבינים שהיא באה לפתור פה איזה מגמה. והקומה העליונה, שנשארנו עליה ממש דקה בשביל להסביר אותה, אז רק נאמר את זה בקיצור, שזה הקומה הכי עליונה של אביב העולם, זה דבר שכותב הרב בהסבר של למה עם ישראל בכלל נכנס לתוך מצרים. למה נפלנו בתוך כור מצרים? אנחנו כל כך מודים להשם שהוציא אותנו ממצרים, אבל מה נגיד על השאלה שבעצם גם הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך מצרים? אז למה הוא הכניס אותנו לשם? אומר הרב באורות ישראל בשורה 30 פה בדף השלישי, כותב הרב ככה, צורתם של ישראל צריכה להתברר, צריכים לברר מהו עם ישראל, ואני אסביר את זה בעל פה. אפשרות אחת לומר שיש איזושהי קומה כללית אוניברסלית של העולם כולו, ועל כבי זה באה קומה רוחנית של עם ישראל. אומר הרב, זה היה אמור להיות ככה. אבל, שימו לב מה כותב הרב, צורתם של ישראל צריכה להתברר עם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בצביונה. יש אנושיות, כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה. זאת אומרת, יש קומה נוספת ישראלית. או, אומר הרב, שמעכב עד ראש הכל הוא מיוחד. עם ישראל הוא בריאה חדשה כביכול, הוא מהות מיוחדת. ואז אומר הרב, לברוז התחיל להשתמש בכל מיני מקורות, רזיים, מופעים, שירים וכו'. ואז מסכם הרב וכותב ככה, נראה הדבר, וזה הדברים החשובים שבהם אנחנו רוצים לסיים. נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשתלם בכללותה, באמת היה אמור להיות שהאנושות תשתלם באופן כללי ברמה האנושית, ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש, אבל נתקלקלו העניינים, ורוח האדם שקע כל כך בכלל עד שלא היה הכל יכול לעשות בסיס לקודש. העולם לא הצליח בתיקון. אלא אם כן יקלקל אותו, והוכרחה הגלות מצרים לבוא בתור כור ברזל, שצירפה את צעד האדם שבישראל, שנעשה לבריאה חדשה. האדם הראשון, זה מופיע בעמוד הראשון, במקור הראשון ממש ממש, האדם הראשון הצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, פה בשורה 6 בעמוד הראשון, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ. מה הפירוש בכבשוה? האדם הראשון הצטווה להנהיג את העולם. האדם הראשון הצטווה לקדם את העולם. האדם הראשון הצטווה להביא את העולם לשלמות. אבל האדם הראשון לא עמד במשימה. אחרי שהאדם היה מצליח, אם הוא היה מצליח, הייתה לבנית קומה רוחנית על ידי עם ישראל. אבל כיוון שהאדם הראשון לא עמד במשימה, היה צריך לבנות אדם חדש. גלות מצרים, על כל הקושי ועל כל השיעבוד ועל כל הנוראות שלה, שבמובן מסוים ריסקה את האומה הישראלית, היא זו שאפשרה להצמח את האומה הזו מעקב ועד ראש כאומה חדשה, לקחת עליה את המשימה שהאדם הראשון לא עמד בה, ולפעול כאומה ולהביא לעולם את בשורת התיקון והשלמות. ופה בעצם אנחנו חוזרים לאביב הכי גדול של העמים. שלא רק שאנחנו יודעים שהטבע הוא לא מאיים, והוא לא סתמי, ויש מי שמכוון אותו, אלא אנחנו גם יודעים שאנחנו פועלים בכיוון שלו. לנו יש השפעה, יש לנו חירות מאימת הטבע, כי אנחנו בפועל משפיעים על הטבע, אנחנו בפועל יכולים לכוון את הטבע, וזה מה שנלמדנו ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני, שאנחנו כאומה ישראלית יכולים להשפיע על איך הטבע יהיה, איך חוקי הטבע יפעלו, האם המגמה של הצדק והמוסר שהטבע מכוון אליה תהיה על ידי זוועות ונוראות, או על ידי, תהיה על ידי חסדים, הערה, פריחה וחיות. ואנחנו באמת מתפללים בעזרת השם, שהבשורה הזאת של חירות העולם, של אביב העולם, תביא אותנו באמת להפנים ולפעול לתיקון, להשלמה, לפעול באמונה שלמה ולדעת שגם ההצרות וגם המגפות שלא עלינו באות לעולם, יש להם מגמה שהקדוש ברוך הוא רוצה על ידה להביא תיקון, בעזרת השם שנזכה לשבת בליל הסדר, באיזה נסיבות שלא יהיו מלאי חיות ומלאי שמחה ומלאי פריחה, נזכה לחירות עולם ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.